דף כפה לפעמוד ב' במשנה. המשנה ממשיכה לעסוק בענייני מלך. אומרת המשנה, לא ירבה לו סוסים אלא כדי מרכבתו. כמו כן, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד אלא כדי ליתן אספניה, אלא בשביל שיהיה לו מספיק לשלם את השכר של חליותיו מדי שנה בשנה, הנכנסים והיוצאים ממו כל השנה. וכותב לו ספר תורה לשמו, יוצא למלחמה מוציאה עמה, נכנס ומכניסה עמו, יושב בדין היא עמו, מייסב כשהוא אוכל היא כנגדו, מעמידה את זה כנגדו, שנאמר והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו. אז כבר הראו פה הראשונים לכאורה מה זה הלשון יושב בדין. הרי אנחנו דיברנו כבר שישנה גזרה שמלך לא יהיה בדין. אז כך באמת מביא הרבינו יונה שמדובר פה כנראה במלכות בית דוד. הוא רוצה להגיד, הנה מי במלכי ישראל ובדיני ממונות, ולפני המעשה של ינאי המלך, עוד לפני שנגזרה הגזרה. כמו כן ערוך לנר אומר שעם אחרים הוא כן דן, בין מלך ישראל, בין מלך יהודה, בין דיני ממונות, בין דיני נפשות, זה צריך להבין. המאירי אומר שמדובר כשהם יושבים בדין כדי לעסוק בתכסיסי מלחמה, אז זה כתוב. בכל אופן, הספר תורה הזה צריך להיות עמו כל הזמן. אומרת הגמרא, תנו רבנן, לא ירבה לו סוסים, יכול אפילו כדי מרכבתו ופרשיו. אולי אם התורה אומרת לא ירבה, אז אסור לו שיהיה לו סוסים. תלמוד לומר לא, דורשת הגמרא לא, להרחיב דעתו, להגיד דיל כבודו אינו מרבה, אבל מרבה הוא כדי רכבו ופרשיו. כל מה שהוא צריך לצורך רכב ופרשים, והוא כן רשאי לבוא ולהגדיל. אי לכאורה, מה אני מקיים? סוסים. אבל מה התורה בכל זאת אוסרת? סוסים הבטלנים, סוסים שהוא צריך לצורך כבוד וכדומה, זה נאסר במלך. מניין שאפילו סוס אחד והוא בטל, שהוא בלא ירבה? מאיכן אני יודע שאפילו אם זה סוס אחד, גם שם נאמר האיסור? תלמוד לומר, למען הרבות סוס, אומרת התורה במפורש, גם ביחיד. וכי מאחר דה אפילו סוס אחד והוא בטל קי בלא ירבה, סוסים בלשון רבים שאומרת התורה, למה לי? עונה הגמרא, לעבור עליו בלא תעשה על כל סוס וסוס, שבכל סוס וסוס נאמר בו איסור לא תעשה בנפרד. רב קי ואיגר כבר בגיליון השף פה במקום מאיר, קשה לי, דמינלן זה דלא ישיב, היינו שמה ישיב, דילמה הוא באמת בית לוין, דלא ירבה לו סוסים, דהיינו הרבה סוסים, אפילו בשלא ישיב העם למצרים. ואחר כך הוא לאו בפני עצמו, דלא ישיב העם מצרים, הלמען הרבות, אפילו סוס אחד. דבלאו אחי מותר לרד למצרים שלא לקבוע שיבתו שם, כמו שכתב הרמב״ם. אבל בשביל להרבות סוס אחד, לא ישיב מצרים. עוד התחילה אמר לו ירבה לו, היינו אבל מרבה למרכבותיו ופרשיו. אבל לא ישיב מצרים, הלמען הרבות סוס. ולא נקט לו דלהשיב מצרים האסור אפילו להרביף סוס למרכבתו. כך כבר מאיר פה עקיבא איגר בגיליון השף. והאמת היא שרשי במקום, כשרשי מסביר הסוסים, אומר רשי, באים ממצרים לארץ ישראל וצריך לשלוח שלוחים לקנות לו סוסים, ועוברים ולא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אז רשי אומר שיש איסור ולא תוסיפו לראותם
על הקונה של הסוס,
נכון, על השלוחים שהולכים להביא את הסוסים. וכבר עמדו על זה פה, שם היה המקור של הסוסים, ולכן על זה זה מדבר. אז הוא מביא ככה, וכן מובא בספר המצוות לרמב״ם מצוות לא תעשה ממבב, שהבהירנו משכון בארץ מצרים לעולם. והרמב״ם מוסיף בהלכות מלכים בפרק ה' הלכה ז', מותר לשכון בכל העולם חוץ מארץ מצרים. והנה בכפתור ופרח פרח ה', הביא ששמעתי במצרים מפי הרב רב שמואל, אחד מבני בניו של הרמב״ם, שכשהרמב״ם היה חותם שמו באיגרת שלוחה היה מסיים הכותב העובר בכל יום ג' אבין. אומנם אנחנו לא מוצאים חתימה זו גם באחת מגרותיו ותשובת המסויות בידינו. גם מה שהרמב״ם אומר ועובר בג' אבין, צריך לדעת על מה הוא מדבר, על איזה ג' אבין. נכון שזה מוזכר ג' פעמים בתורה, אבל פעם אחת זה נאמר בפרשת בשלח, ושם זה נאמר בדרך סיפור והבטחה. כי כאשר ייתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם, זה לא איסור לב. יש פעם נוספת בפרשת כי תבוא, שם זה בדרך תוכחה, וישיבך השם מצרים בוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, זה לא איסור לב. הפעם היחידה שאפשר לשייך את זה לאיסור לב זה מה שנאמר אצלנו, מה שכתוב בפרשת שופטים, רק לא ירבה לו סוסים ולא ישוב את העם מצרים למען הרבות סוף, השם אמר לכם לא תוספים לשוב בדרך זה עוד. למעשה אנחנו יודעים שכבר העריכו בזה בכל מיני תירוצים איך בכל זאת הרמב״ם ישב במצרים. אז יש מי שרצה לומר שכל האיסור זה מארץ ישראל לשוב מצרימה, אבל לעבור דרך מצרים בדרך ל, על זה לא נאמר האיסור. פה הוא מביא את האברבנל, פרשת תבוא, ובייחוד דרק להשתקע לתמידות אסור, אבל לפרקמטיה וכדומה מותר. ראה רדווה זלחות מלאכים שכתב שגם אני נתיישבתי שם זמן מרובה ללמוד תורה וללמדה וקבעתי שם ישיבה וכי אגב נשאר ושוב באתי לירושלים, עד כאן לשונו. ואין ספק כי גם רבינו הגדול לא חשב להשתקע שם וקיבה בכל יום לאפשרות לעלות משם, הרמב״ם. ויש מי שרוצה לבוא ולומר, וכך הביא בספר מאור עיניים, דמצרים דעידנה אינה מקום מצרים העתיקה שהייתה למעלה מזו, וכהנה וכהנה נאמרו כמה וכמה תירוצים כדי ליישב בכל זאת איך גדולי עולם עברו דרך מצרים. ממשיכה הגמרא ואומרת, איני מבין בזה, קראנו וציטטנו מה כתוב. אומרת הגמרא, תאמה דכתב רחמנה, לא, מדייק את הגמרא, הכל מסתמך על מה שנאמר בפסוק לא ירבה לא. זאת אומרת, לצורך כבודו. אז למדנו מכאן שלצורך הפרשים, המרכבות, מותר. הלאה ואחי, הווה אמינה אפילו כדי רכבו ופרשיו נעמי, לא. שואלת הגמרא, שמעת על איזה מלכות שאין לה רכב ופרשים? וכי יעלה על הדעת שזה כוונת הפסוק? עונה הגמרא, לא צריכה להפושי. מבאי רש"י פירוש אחד, להפושי רכב ופרשים וסוסים לרכוב בהרווחה ולא בצמצום. היה לי הווה מינה לבוא ולומר שהרווחה נאפרה, וזה נאמר שבצמצום, לא רק בצמצום, אלא מותר שיהיה לו גם בהרווחה, אבל שוב ובתנאי שזה לא לצורך כבודו של מלך. לשון אחר, להפוכי בחטא, כשרוכב סוס אחד ומושך סוס אחר אצלו ביד ורוכב פעם על זה ופעם על זה להרגיע את חברו. אז בלי הפסוק היה לי הווה מינה לבוא ולומר שמותר שיהיה לכל אחד רכב סוס כדי לרחב עליו, אבל את הרכב הנוסף, הסוס הנוסף שזה עושים כדי להקל על הסוס ולעבור מסוס לסוס, אולי זה נאסר. זה חידשה התורה לא, וריבתה התורה שזה מותר. עוד אומרת הגמרא, תנור רבנן וכסף וזהב לא ירבה לו. יכול אפילו כדי ליתן אספניה, אולי גם כדי לשלם לצבא שלו, גם זה נאסר לו. תלמוד לומר לא, ושוב דורשת הגמרא, לא, לצרכים האישיים שלו אינו מרבה. אבל מרבה הוא כדי ליתן אספניה, כדי לתת שכר לחליותיו מרבה. ושוב מדייקת הגמרא, תאמה דכתב רחמנה, לא. הלאו הכי הווה אמינה, אפילו כדי ליתן אספניה נמי לא, אלא מי יפרנס את הצבא, וכי איך המלך יחזיק צבא אם הוא לא יכול לבוא ולשלם להם? שוב עונה הגמרא, לא צריכה להרווחה, הכוונה היא כפי שרשי אומר, לא לצמצם, ואם יצטרך לזכור עוד חילות, שיהיה מצוי בידו.
מה הכוונה שלא ירבה לו כסף
הזהב? אז פשטות הביור, ברור, פשטות הביור, זה ברור שמלך יש לו אוצרות מלכים, וזה ברור שמלך הוא אדם עשיר, ומלך בדרך כלל באופן נורמל הוא צריך להיות מורה מעם, כמו שמצאנו בכהן גדול, גדלהו משל אחד. אין לנו הווה מן השסררה אפשר להחזיק באדם כזה שאין לו יכולת. אבל היה מקום לבוא לומר שהמלך רשאי ליטול מיסים, ואת המיסים האלו יכול לעשות גם בלהרבות לו כסף וזהב. אז זה בא הציווי של התורה ואומרת, מה שאתה לוקח מס מעם, אתה לוקח לצרכים של העם, כדי להעמיד לו, פלוס ההרווחה הזאת, שאם יהיה צורך לזכור עוד חילות, גם זה יהיה בידו. אבל מעבר לזה, כדי להרבות לו כבוד, זה לא. וממילא אומרת הגמרא, השתא דאמרת לא לדרשה, אז למדנו לא ירבה לו סוסים, למדנו לא ירבה לו לגבי כסף וזהב. תאמר לי בבקשה, לא ירבה לו נשים, מה ידרש בי? הרי פה לא שייך להרבות לצורך מלאכתו. אז מה זה לא ירבה לו? עונה הגמרא, למיעוטי הדיוטות. דע לך שכל האיסור הזה נאמר דווקא במלך שלא ירבה לו נשים, מעבר לאותם 18 המדוברים, או בברייתא 24-48, אבל בשאר הדיוט אין לו שום איסור להרבות בו בנשים. אז באמת מאיר את זה כבר פה בראשונים, ואומרים ככה, רבינו יונה כותב, גבי כסף וזהב לא ירבה לו, לא רצו לומר דלמעט הדיוטות בה, דלגבי הדיוטות לקה למימר לא ירים לבבו, כיוון שהוא הדיוט והוא תחת אחרים, אין לחוש להרמת לב. היל כך, לא יצריך למעטינו, אלא לדברים אחרים. אבל גבי נשים איקה למיחש להסרת לב, לכך יצריך למעוטי. וכך גם כותב הר"ן, דגבי סוסים לא יצריך למעוט הדיוט, שמותרים להרבות סוסים, דפשיטא שלא ישיבה המצרימה. אבל היה מקום לבוא לומר שאולי באמת הסרת הלב זה יש בו, אומרת התורה, במלך אמרתי לך את הציווי ולא בהדיוט. לא מוגבל בנשים, הפך ממה שהעולם מבין. בדרך כלל רגילים לומר שבמלך נאמר דין, אבל באחרים לא, פוך, בהדיוט יכול להרבות לו נשים, מלך מוגבל. רב יהודה רמי, רב יהודה שאל סתירה בפסוקים. כתיב מצד אחד כתוב בספר מלכים, והיה לשלמה 40 אלף ורבות סוסים למרכבתו.
40 אלף?
וכתיב, ומאידך כתוב בדברי הימים, והיה לשלמה 4,000 אריות סוסים. הכיצד? אריות זה ורבות. הכיצד? עונה הגמרא, אם 40 אלף הצטבלאות היו, כל אחד ואחד היו בו דלת אלפים ורבות סוסים. הצטבלאות זה הבתים, החווה והבתים, הורבות זה באמת התאים לכל סוס וסוס. אז אם היה לו 40 אלף הצטבלאות, אז בכל הצטבלאה כזאת היה 4,000 תאים. ואם דלת אלפים הצטבלאות, ואם היה 4,000 בתים, אז היו לכל אחד ואחד 40 אלף תאים, עורבות סוסים. ישר. אותו דבר, זה לא משנה. אם היה 40 אלף בתים, אז בכל בית היה 4,000 תאים, ואם היה 4,000 בתים, אז היה 40 אלף תאים. אותו דבר כמו לפי השני. מה השאלה? כן, מה? לא, אותו דבר. שאלה מה היה? היה עורבה ובכל עורבה היה 4,000 תאים? או שבכל עורבה היה 40,000 תאים?
בכל עורבה 4,000? בכל עורבה, זאת אומרת, היו 40,000 עורבות בתוך כל אחת אחת, זאת אומרת, 40,000 כפול 4,000?
מדויק.
16 מיליון?
לא, 160 מיליון. אומרת הגמרא,
איפה לא הבנתי?
הבנת טוב.
מה שיש לסרדים בכל העולם אין כזה כמו
אומרת הגמרא, רבי יצחק רמי, אז יש לך קושייה.
אתה
לא גוזמה בגמרא, זה פסוק.
לא
נורא, רבי יצחק רמי, רבי יצחק שאל שאלה בפסוקים. כתיב אין כסף נחשב בימי שלמה. אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה. זאת אומרת שבימי שלמה כסף לא היה שום דבר. וכתיב ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים. אז הנה אנחנו רואים שזה נחשב למשהו, לאבנים. סתירה בפסוקים. עונה הגמרא לו קשיא. כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה, כאן לאחר שנשא שלמה את בת פרעה. אומר המהרש"א במקום, קודם שנשא את בת פרעה, כל זמן שלא נשא את בת פרעה ויעסוק בחוכמת התורה לא היה כסף נחשב למאומה, כמו שכתב שלמה, וקנות בינה מכסף נבחר. אבל מי שנשא בת פרעה מעט בחוכמה וריבה בסעודתו ותענוגי עולם הזה, כדאית בפרק בן שורר ומורה, ואז היה כסף נחשב כאבנים. עוד אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה סרטון, ועליו נבנה כרך גדול שברומי הלא איטליה של לבן. אומר גם על זה המהרש"א במקום, מה הקשר? מה היה פה עוול? בשעה שנשא, כי זה היה תחילת עבירה לעבודה זרה בירושלים, כדי אמרינן בפרק במה בהמה, זה גמרא במסכת שבת בדף נ"ז, הגמרא אומרת שהכניסה לו 1,000 כלי זמרים ואמרה לו, כך עובדים עבודה זרה פלוני, וזה היה תחילת החורבן, כמו שכתב, פן יפתה לבבכם ועבדתם מהרה, ולכך בו ביום נעץ קנה, כי היה תחילת יישובו של רומי, כמו שכתב, שלא נתמלה צור אלא מחורבנה של ירושלים, והיה זה על ידי גבריאל, כי בידו ניתן גחלי אש לשרוף ירושלים, כדי אמרינן בפרק יום הכיפורים גמרא ביומא, ולזה ניתן בידו גם כן יישוב של רומי שהיה מחורבנה של ירושלים. וכמו שהיה שם גבריאל חס וצינן הגחלים, יש לומר גם כן שהיה חץ ולא נעץ רק קנה אחד, אבל מעלה ועלה סרטון, ויש שנפרש שנעץ קנה לרמוז על מלכות רומי, שנאמר עליו דאר חיית קנה, על שם שנמשלו כחביריה הרדאר בין הקנים, ועל זה התפלל דוד, גאר חיית קנה, גאר אותך שחיותה במקום קנה שנעץ גבריאל בים. אנחנו יודעים שיש לנו גמרא במגילה בדף וב, שם גם כתוב איטליה של לבן וכרך גדול של רומי, ושם הרשי במקום אומר, בשביל אבון מנשה שהכניס צלם בהיכל ירד גבריאל ונעץ קנה בים. אז יש לנו עוד לשונות בחז"ל. חז"ל גם מביאים, יש גמרא בשבת כזאת, הגמרא אומרת שהכניס ירובעם שני עגלי זהב, כנגד זה נבנו שתי שכונות שם ברומי, הכל על אותו משקל, שני צריפים ברומי, זה הלשון שם. בכל אופן, זה הלשון של אותו נעץ קנה. אומרת הגמרא, ואמר רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? למה באמת התורה לא מפרשת לנו טעמי תורה, כמו אומר רשי שעטנז? למה התורה לא מסבירה לנו למה נאסר השעטנז? למה התורה לא מסבירה למה נאסר לנו אכילת חזיר? אולי אם נדע את הטעם יהיה לנו יותר קל, זה דבר מאוד טעים, דבר מאוד טוב, מה רע בשעטנז? זה מאוד נחמד. עונה הגמרא, שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן, נכשל בהם גדול העולם. מכנה הגמרא פה את שלמה המלך גדול העולם. כתיב, לא ירבה לו נשים, למה? פן יסירו את לבבו. אמר שלמה, אני ארבה ולא אסור. וכתיב, ולי לעת זקנת שלמה נשב איתו את לבבו. וכתיב, לא ירבה לו סופים. ואמר שלמה, אני ארבה ולא אשיב מצרימה. ויהי לעת, וכתיב, תצא מרכבה ממצרים ב-600 כסף. אז הנה אנחנו רואים שאפילו גדול עולם נכשל בזה, וכבר אומר המהרש"א, אז למה באמת שתי המצוות הללו נתפרשו? אומר המהרש"א, דע לך, נראה מה שנתגלו טעם בית מצוות אלו יותר מכל שאר מצוות שבתורה, לפי שטעם כל אחד מהבית מצוות אלו היא בעצמה גם כן מצווה. שטעם לא ירבה לו סוסים מפני שלא ישוב מצרים, שהטעם הוא בעצמו מצווה, שלא ישוב שם, שלא להרבות, גם בלי הרבות סוס. וכן בלא ירבה לו נשים שטעמו ולא יסור לבבו, שהוא בעצמו מצווה שאפילו אחת, והיא מסירה את לבבו, אסור לו שיישא אליו. וכותב ספר תורה לשמו, תנא, למדו בברייתא, ובלבד שלא יתנאה בשל אבותיו. אז כבר יראו פה הראשונים, הרי יש גם את ואתה כתבו לכם את השירה הזאת עם מצווה על כל אדיוט, רק על זה אנחנו לא עוסקים במשנה, כי זה יכול להיות שהוא עשה עוד בחיי אביו, זה לא נוגע אלינו. יש דין של כותב לו ספר תורה, זה דין במלך, שבאותו יום שהוא נעשה מלך הוא צריך לכתוב ספר תורה מדין מלך. אמר רבא, אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה, גם אם הוא קיבל בירושה, מצווה לכתוב משלו, שנאמר, ואתה כתבו לכם את השירה. שואלת על זה הגמרא, הייתי והבאי, כתוב הרי אצלנו במשנה, וכותב לו אותו מלך ספר תורה לשמו, שלא יתנאה בשל אחרים. שלא ייקח את מה שהוא קיבל ירושה מאבותיו. לכאורה מלך אין, הדיוט לא, משמע שהדיוט כן רשאי לבוא ולקבל בירושה ספר תורה ולא צריך לכתוב לעצמו. עונה הגמרא, לא צריכה לשתי תורות. מה שנאמר אצלנו במשנה זה מתייחס אל הספר השני. יש ספר אחד שצריך להיות לכל הדיוט ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ויש ספר תורה נוסף כפי שאמרנו, שזה צריך המלך לכתוב לעצמו כדתניה, וכתב לו את משנה התורה. משנה מלשון שני, כותב לשמו שתי תורות, אחת שיוצא ונכנסת עמו, מה שאמרנו בתורת מלך, ואחת שמונחת לו בבית גנזף, כמי שנאמר בכל הדיוט. אותה שיוצא ונכנסת עמו אינו נכנס בה לא לבית המרחץ ולא לבית הכיסא, אפילו שכתוב והייתה עמו כל ימיו, שנאמר והייתה עמו וקרא בו. מקום הראוי לקרות בו, שם הוא ראוי להיכנס עמו. מקום שלא ראוי לקרות בו, אינו ראוי להיכנס עמו.
אצל המלך זה רשות או חובה?
חובה. מה זה נקרא מצווה?
זה חובה, גם אנחנו כל אחד לא קוטם לעצמו.
שאלת שאלה מאוד טובה, מי אמר שזה שאלה פשוטה? מי אמר לך שזה פשוט? וכותב לו ספר תורה לשמו, תנא דמתניתין לא נקט אלא ספר תורה שעליו לכתוב בתורת מלך. ואילו הספר תורה שמחויב בכתיבה כל אדם ישראל, יכול להיות שכבר קיים בעוד אביו המלך בחיים. והיינו שומרים שיצא ידי חובה ספר תורה של מלך וספר תורה של אביו, שזה עכשיו בפטירת אביו בא לרשותו. על אף שהרי הדיוט אסור לו לקרוא בשל מלך, אבל עכשיו הוא נעשה מלך, אז מותר לו בשל מלך. וכאן מעריכים בדברים את השאלה שלכם. ובשוט מחלכיים דייק, אשר לא נקט ככל מצווה חייב אדם לכתוב ספר תורה משלו, שזהו עיקר המצווה. דמימילא שלא יוצא בשל אביו, דמי יחשוב שאם אביו הניח תפילין לא יצטרך הבן להניח אותם. והעריך בביאור מצוות כתבו לכם שיש לפרשה בגימל אופנים, שיטת רשי ורב אלפס, שיטת הרמב״ן במלחמס, שיטת הרמב״ן בספר המצוות. אז בתוך המושג הזה אנחנו לא מרחיבים, אבל יש כמה וכמה שיטות בתוך ואתה כתבו לכם. ידוע אומנם שיטת הראש, הראש אומר שהעידנה מקיימים מצוות אפס זו בכתיבת ספרים מתורה שבעל פה, ובתז יורה דעה סוף סימן עין ריש התפלה איך נתבטל מצוות אפס של אתה וכתבו לכם בחילוף הדורות. יותר מזה, בתורת חיים כתב דאין לנדב ספר תורה לציבור אלא אם כן כותב לעצמו ספר תורה חדש וכולי. ופה צריך לדעת מה קורה היום שיש לנו את הספרים שלנו, האם ספר התורה נאמר כיוון שלא היה לאדם ספר אחר, אבל אנחנו בדפוסים שלנו, האם אנחנו כן מתקיימים בזה או לא מקיימים, מחלוקת גדולה מאוד בראשונים. מחלוקת גדולה מאוד, זה לא הסוגיה שלנו, מחלוקת אדירה בראשונים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר בר זוטרא, וזו עוד סוגיה שאנחנו משתמשים בה לפי מה שנמצא כרגע בידינו, על אף שזה נושא רחב מאוד. אמר מר זוטרא ואיתי ממר עוקבה, בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש. כתב עברי זה כתב קדום שהיה מעבר לנהר. חזרה וניתנה להם בימי עזרה בכתב אשורית ולשון ארמי. ביררו להם לישראל כתב אשורית ולשון הקודש, וזה בעצם ספרי התורה שלנו. הכתב שלנו זה כתב אשורי ובלשון הקודש, והניחו להדיוט, דהיינו לקחו והשאירו להדיוטות את הכתב עברית ולשון ארמי. מן הדיוטות? אמר רב חסדא, קוטוי, אצל הקוטים זה נמצא בלשון עברי, דהיינו כתב עברי ולשון של באמת ארמית. מה השאלה?
בכתב דה כתב
הישן מיד. מה הכתב עברית? אמר רב חסדא, כתב ליבונוי, זה כתב עברית. מה זה נקרא כתב ליבונוי? אז גם בזה נחלקו כבר הראשונים. רש"י במקום האחרון בעמוד אומר, אותיות גדולות כן אותיות שכותבים בקמאות ומזוזות. תוספות במקום מביא, יש מפרשים כזה, שעות נעשה מן הלבן שממלאים החלק דיו והכתב נעשה מאליו. מאוד לא פשוט, תוספות בעצמו מקשה, ותוספות מביא בסוף את שיטת רבינותם. דשם מקום רישומה לבונה, איזה כותבים בו כתב משונה, וכבר הביאו על זה יד רמה. היד רמה אומר, ואין יראה בעינינו דעתו משום דעה ואותיות גדולות, מהי שינוי איתבד חשוב לאיתנה באפי נפשי, אלא כתב בפני עצמו, וכך היה שמו, וכן כתב בחידושי רבינו יונה, וזה בעצם הרבינו תם שלפנינו בתופות. יש אבל את הרן פה במקום שאומר שרשי כיוון יפה, שאותם אותיות גדולות הן אותיות מכתב עברי, והם כן אותן אותיות שמשתמשים בעלי כמעין שאינם בצורת אותיות שלנו. ומה שרשי אומר, מזוזה שהיו נוהגים מקדם בזמן הגאונים, שהיו כותבים קצת שמות בגג המזוזה, והאותיות ההם הם כתב הקוטים, וכן הוא האמת. ועוד יש על זה בספר, היום לא משתמשים בזה. כן, הם ודאי, נכון, הם משתמשים בזה. אמת, אמת, אמת. אני לא יודע אם זה הכתב העברית המדובר או לא, אבל ודאי
שם מופיע העין בצורת
סמך, שזה כתב שונה משלנו. תניא, רבי יוסי אומר, וזה אומר שיש פה מחלוקת, אנחנו בתחילת הדברים, לפי שיטתם זה הכתב שבו קיבל משה תורה מסיני, והכתב הזה נשתנה בימי עזרא, שעוד מעט נבהר מדוע.
אבל בימי עזרא כבר הייתה כתב אשורי.
תניא, במי מהם? למי היה כתב אשורי?
מתקופת עזרא.
רק מתקופת עזרא התחיל הכתב שבידינו, שהוא הכתב האשורי. מאידך, שלנו היום זה כתב אשורי. תניא, רבי יוסי אומר, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אלמלא קדמו משה. במשה הוא אומר, הוא משה עלה אל האלוקים. בעזרא הוא אומר, הוא עזרא עלה מבבל, יש גזרה שווה. מה עלייה אמורה כאן אצל משה רבינו? תורה. אף עלייה אמורה להלן אצל עזרא? תורה. משה הוא אומר, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים. בעזרא הוא אומר, כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. ואף על פי שלא ניתנה תורה על ידו, נשתנה על ידי הכתב. כאן אומר לך רבי יוסי, כמו שהבאנו קודם, שעל ידי עזרא באמת נשתנה הכתב. מי אומר? שנאמר, וכתב הנשתבן, כתוב לנו אצל בלשצר, שבזמן הסעודה שלו יצא יד מן השמיים, כתבה כתובת על הקיר, והכתב הזה היה כתב משונה, שלכן אפילו שהיו שם יהודים בסעודה, הם לא ידעו לקרוא את הכתב הזה. כתוב ארמית, הוא מתורגם ארמית, הוא כתיב. לא כהלין כתבה למקרא, זה לא היה כמו הכתב שלנו שניתן לקריאה. הוא פשרה להודיע למלכה ולהגיד את פשרו למלך, כי לא הכירו את הכתב הזה. הוא כתיב וכתב את משנה התורה הזאת, כתב הראוי להשתנות. יש לנו גם לזה רמז מן התורה שנרמזנו למשה. מה כתוב בפסוק? את משנה התורה הזאת כתב, בלשון שינוי, הראוי להשתנות. רמז להם משה לישראל שעתיד הכתב שלהם להשתנות. ואם ככה, למה נקרא אשורית? פשוט שעלה עם ההם מהשור, זה הסיבה שהוא כונה בשם אשורית.
מי הלך בשינה?
תניא, עזרא. תניא, כי כך נמסר לו. אלא ודאי, אלא מה מעצמו? תניא, רבי אומר, השיטה הזאת של רבי יופי והשיטה הזאת של הברייתא היא קשה מאוד. אמרנו שאנחנו מוגבלים ביכולת ההסבר שלנו בזמן, זה לא נושא של 5 דקות, זה נושא של סוגיות על גבי סוגיות. זה קשה לנו מאוד מהגמרא במסכת מגילה. הגמרא אומרת מנצפח, והגמרא אומרת מם וסמך שבלוחות עומדות היו בנס, ואנחנו יודעים בכבית אותיות נברא עולם, ואנחנו יודעים שבלשון הקודש הוא באותם אותיות, ואנחנו יודעים שקיבלנו הלכה למשה מסיני גם את צורת האות, ואנחנו יודעים שיש מהקדמונים ומהראשונים ספרים שלמים שמדברים על הגרפיקה של האות. אז לבוא ולומר שזה השתנה וכל הסודות ותגי תגים שהיו מונחים בזה, פלא רב, הקשו את זה כבר, העריכו בזה, החומר הוא רבה. אצלנו יש לנו ברייתא נוספת, תניא רבי אומר, בתחילה בכתב זה ניתנה תורה לישראל. באמת רבי חולק, ורבי אומר שבאמת בכתב אשורית ובלשון הקודש זו הייתה הצורה המקורית שמשה קיבל תורה מסיני. כיוון שחטאו בבית ראשון, נהפך להם לרועץ, הם איבדו את הכתב. נעלם ביניהם, נשבר ביניהם הכתב. כיוון שחזרו בהם, אחרי שחזרו בתשובה ונבנה בית שני, החזירו להם, שנאמר שובו לביצרון אסירי התקווה. כתוב בפרש, תשובו לירושלים עיר מבצרכם אסירי התקווה, קיוויתם להשם כל הזמן. גם היום מגיד משנה אשיב לך, גם את התורה שזה שכחתם, אותו מגיד משנה אני אחזיר לך. ובאמת עזרא החזיר את מה שהיה במקור, מה שקיבל משה מסיני. אם ככה, אז השאלה היא קשה מאוד, למה נקרא שמה אשורית? קודם הבנו כי הביא את זה מאשור, אבל עכשיו אתה אומר שזה המקור, וכך קיבלנו משמיים. עונה הגמרא שמאושרת שבכתב, בגלל זה שהיא זכתה להיות הכתיבה הזאת שניתן לנו על ידי בורא עולם, ובה נכתב התורה. רב שום בלעזר אומר משום רבי אליעזר בן פרטה, שאמר משום רבי אליעזר המודעי, כתב זה לא נשתנה כל עיקר, והוא ראיה שנאמר ווי העמודים. למה זה נקרא וו? על שם צורת האות. מה העמודים לא נשתנו? אף ווים לא נשתנו. רש"י קצת מעריך, יתדות כסף עשויים כמינון קלות, אבל רמוז לנו בשמו גם צורת האות. זה אומר, וכך מצאנו גם בכתובים, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. מה לשונם לא נשתנה, אף כתבם לא נשתנה. איי, אבל יש לנו בפסוק משנה תורה, אלא מה אני מקיים את משנה התורה הזאת שלכאורה קודם הבנו שזה מלשון שינוי לשתי תורות. הכוונה היא ביחס למלך, אחת שיוצא ונכנס עמו ואחת שמונחת לו בבית גנזיו. אותה שיוצא ונכנת עמו עושה אותה כמין קמע, דהיינו עושה אותו דבר קל ותולה בזרוע, וזה הולך עם המלך כל הזמן שנאמר שיביתי השם לנגדי תמיד. ואידך אגב, שואלת הגמרא לפי רבי שפירש משנה מלשון שינוי, היי שיביתי, מהי דריש בי, מה הוא עושה עם המילה שיביתי? הוא מבא אל אלה כדר אבחנה בר ביזנה, דאמר אבחנה בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידה, המתפלל צריך שירה עצמו כאילו שכינה כנגדו, שנאמר שיביתי השם לנגדי תמיד, וזהו השיביתי. שואלת הגמרא לרבי שמעון, דאמר כתב זה לא נשתנה, מהי לא קהלים כתבה למקרא? אז למה כשנמצאים במשתה הם לא יודעים לקרוא את הכתב שנכתב להם על גבי הקיר? הרי זה אותו כתב במקור ולא נשתנה. אמר רב, בגימטריה יכתב לאון, כי זה לא נכתב בצורה הרגילה, אלא זה נכתב בשיטת האט בש, ימת יתת יתת אידך פחימך, דהיינו אם אתה עושה באט בש, אז כנגד היוד זה המם, כנגד התת זה הנון, כנגד התף זה א', ומה יפריש להו? ומה הפירוש שפירש להם דניאל? מנה מנה תקל ופרסין, זה היה באט פאץ', דהיינו מנה מנה אלוקה מלכותך, הקדוש ברוך הוא ספר את ימי מלכותך, תקיל תקילת במובניה והשתקחת חסיר, שקלו את זה במובניה והתברר שחסר לך במידת החסד ולכן מידת הצדקה, פריס מלכותך, הקדוש ברוך הוא חתך לך את המלכות, פרס ויהיב למדי ופרס. ובכן באמת באותו הלילה מת בלשצר שהיה מלך כבדים, וירש אותו דריווש שהיה ממדי. ושמואל אמר, למה לא הכירו את הכתב? כי הוא היה כתוב ממתום ננקפי העלרן, דהיינו צריך היה לקרוא את זה מלמעלה למטה. אם תשים את האותיות המם, האות הראשונה, עם האות הראשונה בנקפי, דהיינו הנון עם האלף, תקבל מנה מנה וכו' לתקל ופרסים. ורב יוחנן אמר, במקום שזה יהיה כתוב מימין לשמאל כמו שאנחנו קוראים, זה היה משמאל לימין, וזה מה שהוא אמר, ענם ענם לקט נספרו, שאם תיקח את זה משמאל לימין תקבל את המנה מנה תקל. רב אשי אמר, נמה נמה קטל פורסים, דהיינו האות השנייה בכל מילה כתובה לפני האות הראשונה, שזה בעצם מנה מנה תקל ופרסים. אומרת המשנה, אין רוכבים על סופו, המשנה ממשיכה לדבר בענייני המלך, אין רוכבים על סופו, והם יושבים על כיסאו, והם משתמשים בשרביתו, זה מושג בפני עצמו שפעם צריך להעריך בו, שרביתו של מלך, זה לא רק המושג במקל עצמו, אבל מצאנו את זה גם אצלנו באסתר, ובלבד אשר יושיט לה המלך את שרבית הזהב, שרבית זה חלק מגינוני מלכות, והם רואים אותו כשהוא מסתפר ולא כשהוא ערום ולא כשהוא בבית המרחק שנאמר, שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך. אומרת הגמרא, אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, אולי בקצרה, ספר מלכים פרק א', ספר מלכים א', פרק ב', שם מבואר שאדוניה בן חגית שלח את בת שבע, אמא של שלמה, שתבקש מהבן של השלמה, שמלך, שייתן לו את אבישג השונמית, אותה סוכנת שהייתה לאביו דוד, ומכיוון שדוד הרי לא נשא אותה לאישה ולא בא עליה, אז אין פה בעיה של אשת אב, והוא רצה אותה לאישה. שלמה ראה את זה כמרידה במלכות והרג אותו כדין מורד במלכות. הסיבה היא כיוון שזה שרביט של מלך, ושרביט של מלך אדיוט לא יכול להשתמש בו. וזה אומרת הגמרא, אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, אבישג מותרת לשלמה ואסורה לאדוניה. מותרת לשלמה דמלך היה, ומלך משתמש בשרביט של מלך, ואסורה לאדוניה דהדיוט הוא, ובהדיוט היא אסורה. שואלת הגמרא, אבישג מהי? מה היה הסיפור שם? דכתיב המלך זב דוד זקן בא בימים, ומכיוון שדוד נענש על זה שהוא קרא את הבגד של שאול, ויחסו בבגדים ולא ייחם לו, ויאמר לו עבדיו יבקשו למלך נערה בתולה וכתיב, ויבקשו נערה יפה וכתיב, והנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת ותשרתהו. אמרה אבישג לדוד, ניסוון, תישא אותי לאישה. אמר לה, אסירת לי, אני לא יכול לקחת אותך, יש לי 18 נשים ואת אסורה לי. אמרה לי, חפרי לגן ונפשי לשל מנקית. אז היא ענתה לו משל שהעולם אומר, כשהגנב לא מוצא מקום לגנוב, אז הוא אומר שהוא יתעסק עכשיו בענייני שלום, אין לך כוח כבר, ולכן אתה לא יכול לשאת אישה. אמר לו, קראו לי לבת שבע וכתיב, ותבוא בת שבע אל המלך החדרה. אמר רב יהודה אמר רב, באותה שעה קינחה בת שבע ב-13 מפות, אומר רשי, במקום שבא עליה י' ג' ביות, ומקנחת בין תשמיש לתשמיש, ובמקרא זה כתובים 13 תיבות. ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרתת את המלך. אמר רב שמן ברבא, בואו ראה כמה קשים קירושים. למה? שהרי דוד המלך יתירו לו לייחד, הרי זה כבר היה אחרי המעשה של אמנון ותמר, וכבר הבית דין גזרו על ייחוד הפנויה, ובכל זאת יתירו לו להתייחד עם אבישג אפילו שהייתה פנויה, ולא יתירו לו לגרש, הרי הוא יכל לגרש את אחת מנשותיו, ובוודאי את אותם מופרה נשים שהיה אסור בהם בגלל שאבשלום בא עליהם. אמר רבי אלעזר, כל המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, שנאמר, וזאת שנית עשו עוד אבון שאתם, כסות דימה את מזבח השם בכי והנקה, ולכן מעיינות פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין בזבחיכם. מוכתיב, ואמרתם על מה? שאלו את הנביא, על מה? על מה הקדוש ברוך הוא לא מעוניין? על כי יד השם בך בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך, כיוון שהיו עומדים ומגרשים נשותיהם שלא כי מצא בערווה דבר. אמר רבי יוחנן, ויתאם הרבי אלעזר, אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשים ממנו ממון ואין לו, שנאמר, ואם אין לך לשלם למה ייקח משקפך מתחתיך. אמנם כבר עמדו על זה הראשונים והסבירו שכל זה מדובר, הגמרא אומרת, בנדרים, ובעוון נדרים אשתו של אדם מתה, ודווקא כשגמר בדעתו שלא ליתן, האילו גמר בדעתו ליתן אלא שהוא אני או שעבר על בלטה אחר, אין אשתו מתה כדאמרתם בהדיה וכולי, ומזה כתוב מתה אם כן בקשים בממון שנדר על עצמו ליתן ואין לו מה ייתן, שעל זה אנחנו לא פוגעים בה. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, כל אדם שמתה אשתו ראשונה כאילו חרב בית המקדש בימיו, שנאמר, בן אדם הנני לוקח ממך את מחמד עיניך. כתוב שם אצל יחזקאל שהקדוש ברוך הוא רוצה לקחת אותו כמשל ותוכחה לעם ישראל, אז הוא מודיע לו, אני אקח לך את אשתך במגפה, אבל אתה לא תספוד ולא תפקה ולא תבוא דימתך, אתה לא יכול לבוא ולנהוג במנהגי אבלות. וכתיב, אדבר אל העם בבוקר ותמות אשתי בערב. וכתיב, באו אליו העם בתריעה, ככה מתנהג נביא? איפה האבלות שלך? אשתך מתה, לא מספיד ולא מתאבל. והוא ענה להם, הנני מחלל את מקדשי, גאון עושה מחמד עיניכם, כי הקדוש ברוך הוא עתיד להחריב את בית המקדש, וגם אתם לא תתאבלו עליה. והנה אתה רואה שהלשון מחמד נאמר על בית המקדש ונאמר על האישה. אמר רבי אלכסנדריה, כל אדם שמתה אשתו בימיו עולמו חשך בעדו, שנאמר, אור חשך באוהלו ואין אוהלו אלא אשתו, ונרו עליו ידעך. רבי יוסי בר חנינא אמר, פסיעותיו מתקצרות, שנאמר בהמשך הפסוק, יצר וצעדיו עונו. רבי אבאו אמר, גם חוכמתו, עצתו, בינתו נופלת, שנאמר ותשליחהו עצתו. אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, כי יש לנו גמרא במסכת סוטה דברי ריש לקיש. ריש לקיש אומר, ככה הוא פתח את הדרשה שלו, אין מזווגין לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו. שואל רבי יוחנן, כתוב קשה לזווגם כקריאת ים סוף, בגלל שזה לפי מייסוף אז קשה לזווגם, שנאמר זה כל אחד מהדרשנים, למה זה כקריאת ים סוף? ומה היה הקושי בפני הקודש ברוך הוא, וכי יש קושי לפניו התברך, שנאמר קושי כקריאת ים סוף. איזה קושי היה שם? שנאמר אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אל תקרי מוציא אסירים אלא כמוציא אסירים, דהיינו עם ישראל ממצרים, אל תקרי בכושרות אלא בכי ושירות, בכי למצרים, שירה לישראל. אז הנה מדמים את החיבור שבין היחיד, בין האיש והאישה, לחיבור של יציאת מצרים. איני, שואלת הגמרא, באמת יש קושי לפניו לפי מעשיו? ואמר רב יהודה, אמר רב, 40 יום קודם יצירת הבלת בת קול יוצאת ואומרת בתלוני לפלוני, זה לפני שבן אדם הספיק לחתור, לפני שיש צדיק ורשע. אז מה שייך לבוא ולדון פה לפי מעשיו? הוא בתוסות כבר מאיר, ומכל מקום מועיל תפילה בתוך 40 ימים להיפוכו או לזכר או לנקבה, כדי אמרינה בברכות, 40 יום קודם יצירת הבלת אדם מתפלל על אשתו של דלת זכר, וזה לא תפילת שף, כי גם אם היא התעברה נקבה יכול להתהפך לו לזכר. וגם על זה נאמר בהמשך, אין עושים נשים במועד, אבל אנחנו כן יודעים שלערף אישה כן מערסים במועד. למה? שמה יקדימנו אחר ברחמי. אז על אף שיש 40 יום קודם היציר הסבלת, על אף שמכריזים, אבל יש מושג כזה, שמה יקדימנו. אומרת הגמרא, בכל אופן, אז יש לי קושי, אז מה קשה לזווגן אם זה לפני בכלל שאדם יש לו מעשים? לא קשה, היה בזיווג ראשון זה באמת נעשה על פי מזל. הבזיווג שני, כפי שדיברנו בתחילת מסכת סוטה, שם זה נמדד לו לאדם לפי מעשיו. אמר רב שמעון בר נחמן, לכל יש תמורה חוץ מאשת נעורים, שנאמר, ואשת נעורים כי תימאה, כי תימאס, דהיינו תמיד, תמיד, כי תימאס, כי תמיד הוא חוזר עליה. אומרת הגמרא, מתני לרב יהודה לרב יצחק ברי, אין אדם שנה, רב יהודה לבנו, אין אדם מוצא כורח רוח אלא מאשתו ראשונה, שנאמר, יהי מקורך ברוך, ושמח מאשת נעוריך. אמר לו, כגון מן, שואל אותו הבן, תן לי דוגמה. אמר לו, כגון עמך, שהיא אשת נעוריי. איני, שואל את הגמרא, זה מה שהוא אמר על אשתו? והמקריא לי רב יהודה לרב יצחק ברי, ומוצא אני מר ממוות את האישה, אשיר עם מצודים וחרמים, ואמר לו, כגון מן, מי זו אותה אישה שנקרא רע ממוות, שעליה נאמר שהיא כמו מצוד וחרם? והגמרא אמר לי, כגון עמך. אז הנה אנחנו רואים שהוא ראה פה דבר רע, עונה הגמרא, מתקף תקיפה, היא הייתה אישה מאוד תקיפה, אבל איבורי מאברה במילה, אבל היא הייתה מעברת על מידותיה. וכבר הקשו על זה המפרשים במקום, היעלה על הדעת שככה ידבר. בספר אשל אברהם כתב, לכאורה ייפלא, איך יספר רב יהודה בגנות אשתו? האם כיוון שהיא אשתו מותר לדבר לשון הרע? וגם איך יגיד גנותה בפני בנה שחייב בכבודה? אלא נראה שזאת הייתה הדרכה לבנו, להורות לו עד כמה מחויב הבא להתנהג במתינות ולחנך את אשתו. הוא מסר לו דוגמה מאמו שהייתה רגזנית בטבע, ובכל זאת נתרגלה לעבור על מידתיה. אז עד רבה, יש פה שבח על העבודה של המידות שלה. אומרת הגמרא, ואמר לי, אמר רב שמואל בר אוניה משמי דרב, אישה קודם נישואים גולמי, דהיינו כלי שאינו גמור, ואינה קורטת ברית, אהבה ואחווה, אלא למי שעשה כלי, שנאמר כי בו עלייך עושייך השם צבקות שמו. תנה, אין איש מת אלא לאשתו, ואין אישה מתה אלא לבעלה. אין איש מת אלא לאשתו, שנאמר וימת לי מלך איש נעמי, ואין אישה מתה אלא לבעלה, שנאמר ואני בבואי בפדן מתה עליי רחל. וכבר העירו למה הקדים את הפסוק, הרי היה צריך קודם להביא מן התורה ורק אחרי זה להביא לנו את הפסוק שבא לנו מן הנביא, וימת לי מלך איש נעמי. והשם ייתנו במהרה יקוצו כל שוכני עפר, ויהיה ששון ושמחה בבית ישראל.